את שינוי השם בצד לרגע, לא נעסוק בו, בעצם זעקה, צדקה ושינוי מעשה זה בעצם תשובה, תפילה וצדקה. ואנחנו מכירים את המושגים הללו היטב בתפילת יום כיפור, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. כאשר מתבוננים בדברים הללו, והגמרא בראשונה מביאה פסוק לכל אחד מהפעולות הללו, משתמע מאוד, וככה חלק מהפרשים אומרים מפורש, שכל אחד בפני עצמו קורא גזר דין. כלומר, תשובה קוראת שינוי המעשה, קורא גזר דין. תפילה קוראת גזר דין. ויצקו על השם בצל להם, ומצוקותיהם יצילהם. זה הגמרא מביאה את הפסוק הזה. לא מדובר על תשובה, מדובר על תפילה. הם מתפללים על הקדוש ברוך הוא בלי תשובה, והקדוש ברוך הוא שומע. וכן גם צדקה. צדקה תצא ממוות. לא צדקה ותשובה ותפילה. לא, צדקה תצא ממוות. כל אחד מהכוחות הללו, יש בו משהו שלוקח את האדם למקום שבו השלילה, הבעיה, החיסרון שהיה בו נעלם. התשובה, אנחנו מבינים את זה היטב, אבל גם תפילה. תפילה עצמה היא מקרבת את האדם אל בוראו, גם אם האדם לא תיקן את מעשיו. עצם קרבת אלוקים, עצם הרצון שאדם אומר, ריבונו שלו, אני בידיים שלך. אני בידיים שלך, ולכן תעזור. גם בלי תשובה זה קורה את גזר דין. כמובן, אנחנו נעסוק קצת יותר במשמעות המורכבת של התשובה, של קריאת גזר דין, או מה משמעות הדברים הללו. אבל פה אני אומר בהתחלה, אכן אנחנו שמים לב להבחנה מאוד מאוד משמעותית בין תשובה לתפילה, ובספר שופטים אין לנו להוציא פעם אחת, אין לנו תשובה של עם ישראל. יש תפילה. הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, אפילו הנדק יותר, זועקים אל השם בתוך הצרות. ואת זה אנחנו מוצאים בכמה מקרים, לא בכל, כלומר, דוגמה, אצל שמשון, אין לנו שום תפילה בכלל, לא תשובה ולא תפילה, אבל אצל שאר השופטים כן אפשר למצוא את הזעקה, אבל אני מדייק שוב, תשובה לא. אולי בכלל ארשה לעצמי פה לגעת באותו גלגל שלימדו אותנו, גם אותי לימדו ביסודי, אני מניח שעד היום למדים את זה בספר שופטים, איך שאנחנו הולכים המחזוריות הזאת, אז אני אומר, תשובה אין. באלו ששמים שם תשובה, זה לא קיים. זעקה, כן, לא תמיד. רק אולי נחדד את הדברים שם. נדמה לי שהדברים מופיעים בתור אולי ספירלה שיורדת, או בגרף, אם היינו מציירים את זה, אנחנו משופט לשופט יורדים מדחי אל דחי, מקושי אל קושי, ממצב אחד למשנהו שהולך ומחמיר עד שהגענו. אנחנו נעיין קצת ביחד ביפתח היום, ואחר כך לשמשון, שבכלל יש שם בעיה קשה מאוד, אין לא תפילה ולא זעקה, לא, האישה הקרה לא מתפללת, הדור לא מתפלל, וזה מציאות עוד יותר קשה, כמו אנחנו הולכים מדחי אל דחי. טוב, אחרי הפתיחה הזאת אני רוצה לגשת לזכור במהירות את השופטים שלנו עד כאן, את עתניה בן כנז, אהוד בן גירה, שמגר בן ענת, שאלה אם הוא שופט, הוא עשה איזה פעולה, גדעון, סליחה, דבורה, גדעון, ואבימלך, גם שופט, צריך בחינה בדבר הזה. שופטים הקטנים ויפתח. אני רוצה שנפתח ונתבונן עכשיו מהלך פה עץ היפתח, ופרק י' בספר שופטים. דברים מאוד לא פשוטים, מופיע גם בצד השני של הדף שלנו, למי שאין. פסוק ו', ויוסיפו בני ישראל לעשות רע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ואת השטרות, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ועזבו את השם ולא עבדו. וכבר מהירים, אחרי שעובדים את כל אלו, אפילו ביחד לא עובדים את הקדוש ברוך הוא. זה אפילו לא מצב שבשיתוף עם העבודה זרה ועם כל הדברים, לא, בכלל עובדים את השם. כלומר, פה אנחנו כבר מוצאים את עם ישראל, לעומת כל מיני רגעים או שלבים קודמים שמצאנו קשיים, מצאנו חולשות, מצאנו מצבים שבהם עם ישראל מתפתה. אחר משהו מתפתה, לא משנה כרגע. אנחנו פה פוגשים מציאות מאוד מאוד קשה, שבה אנחנו כבר בכל העבודות זרות אפשריות, הכל פה לפתחנו, ושם אנחנו נמצאים. ויחרף השם בישראל, פסוק זין, והם קרם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל, שבעבר ידן, בארץ אמור ישר בגלעד, ויבואו בני עמון את ידן, ללחם גם ביהודה ובנימין ובית אפרים, ותצא לישראל מאוד, ויזעקו בני ישראל אל השם, לאמור חטאנו לך, וכי עזב את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. זהו. הפעם הראשונה, לעומת זעקה, השם תעזור, פה ישנה אמירה מפורשת לראשונה, אנחנו חטאנו, וידוי, עשינו רע, עזבנו את אלוקינו לעבוד את הבעלים, אנחנו מתוודים על החטא. ותשובת הקדוש ברוך הוא, ויום השם בני ישראל, הלום מצרים, ומן האמורי, ומבני עמון, ומפלישתים, וצידונים, ועמלק, ומעון, הלחצו אתכם, ותצעקו אליי ואושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף ואושיע אתכם. לכו וזעקו אלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיעו לכם בעת צרתכם. אנחנו היום לא זוכים לדבר השם ישירות אלינו, לפעמים אנחנו מתפללים, ואנחנו אחר זמן מבינים שתפילותינו לא התקבלו. עצם המרחק הזה הוא גם נותן מקום גם לחיות עם המציאות הזאת. אבל להתפלל והקדוש ברוך הוא תורק את הדלת ואומר, לא, לא מקבל. חוזרים בתשובה והקדוש ברוך הוא אומר, לא. הרבה הזדמנויות היו. לכו לכל העבודה זרה שהתפללתם, שעבדתם, שהייתם קשורים. לכו, פסוק י"ד, זעקו אלוהים אשר בחרתם בם. הם היו יושבים לכם בעת צרתכם. טוב, יכול להיות שפה באמת עדיין לא תקנו. ואז בא עוד פסוק. ואמרו בני ישראל, פסוק תדבב, אל השם, חטאנו, עשה את עלינו כל הטוב בעיניך, אך הצילנו ביום הזה. כלומר, אנחנו מבינים שיש לנו פה בעיה, אתה תעשה לנו, אולי אפילו דומה למה שדוד המלך אומר, כששלוש אני נותן לך, הקדוש ברוך הוא נותן לו דרך גד הנביא, שלוש אפשרויות של עונש, הדבר, הבצורת או נוסחה מביד אויב, אומר דוד, פלנה ביד השם כרבי מחמיו וביד אדם על הפעולה, אנחנו אולי אותו דבר מבקשים פה, השם אתה תעשה לנו מה שאתה רוצה, אבל את האויב הזה תוריד מעלינו. ואנחנו מקבלים את העונש, מה שמגיע לנו. ואז מתברר, ויסירו את עיניך מקרבם, ויעבדו את השם. אז יכול להיות שבשלב הקודם, עוד לא הסירו את עיניך. וודאי, ככל תהליך שעובר עלינו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תפילת חנה, 19 שנה, כנראה כל פעם משהו מתעמק, משהו נכנס יותר עמוק. עוד פעם, אנחנו מחפשים, מנסים להגיע למקום היותר מדויק של התיקון, שמה שצריכים לתקן. ואכן פה, אז דווקא טריקת הדלת, כביכול של הקדוש ברוך הוא כלפי תשובתם, היא מביאה את הצורך יותר, ואכן ויסירו את אלוהי הנחם מקרבם, ויעבדו את השם. אוח, כמה נפלא. זהו. ואז יש ארבעה מילים שהן לא פשוטות. ותקצר נפשו בעמל ישראל. ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה פשר המילים הללו? המפרשים נחלקו בהבנת הדבר. פה בדף, בואו נעיין רגע. רשי, רשי הקדוש, ותקצר נפשו בעמי ישראל, כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיה לו בעמי ישראל. הקדוש ברוך הוא, קשה לו, כביכול. קשה, צפוף, אין רחבות מקום, מה הבעיה? עם ישראל חזר בתשובה. עם ישראל חזר בתשובה. והקדוש ברוך הוא קצרה נפשו כביכול בעמל ישראל. מה הבעיה פה? מה חסר? הרלב"ג מרחיק לכת. והנה קצר רצון השם יתברך מושיע אותם, תשועה שלמה. כמו העניין בתשועות הקודמות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אבל בי שבכל התשועות הקודמות לא הייתה תשובה פילה פעם אחת. פה יש תשובה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשיע אותם. למה? בסיבת עמל ישראל. אמר זה על דרך, דיברה תורה כלשון בני אדם. כאילו, שהם כאילו סבו לשם יתברך עמל והגיעות לצילם, לשוב לצילם כמה פעמים, פעמים רבות. מצאת הם שונים במרים, ככלב שב על קיאו, עוד ועוד ועוד. וכאילו הלעו על זה. אמר הקדוש ברוך הוא כבר מספיק, זהו, די. כמה פעמים, עוד פעם חוזרים על אותו חטא, ככלב שב על קיאו. אבל עד אז לא היה תשובה, פה יש תשובה. הם אומרים פעם ראשונה, חטאנו. חטא ושוב, אולי, למרות שהם לא אומרים את זה. מה זה? למה דווקא פה? זה אני רוצה להתבונן בשיעור. מה קורה פה? למה פה יש בעיה? למה עד עכשיו? נאמר בצורה פשוטה, אנחנו מגיעים למקום מאוד מאוד נמוך כרגע. בכל זאת, הישועות, ודאי של דבורה, גם של גדעון, אלו ישועות גדולות מאוד מאוד, עם הנחיה אלוקית מאוד צמודה. פה נראה שהסיפור הוא מורכב בלשון המתה. או עניין ממשיך רבג, עמל מעניין שקר וכזב, כמו עמל ואבן. ויוצא בזה, כי בסיבת השקר וכזב שבחר בו ישראל, והוא עובדם אלוהים אחרים, קצר רצון השם יתברך מושיע אותם, תשועה שלמה. כלומר, משהו פה לא בסדר. אבל מה לא בסדר? לעומת זאת, אכן, יש פירושים אחרים. ניגש ישר אולי למלבים. ארבע, ותקצר נפשו בעמל ישראל על ידי תשובתם. נפשו ורצונו קצר את עמל ישראל, בל יארך עוד. קדוש ברוך הוא מקצר להם את היסורים בגלל התשובה. בדיוק ההפך, אכן. הסבר הפוך. ובא יוסיף אויב לבור את הירדן ולהריך להוסיף את עמלם. ויחז את המורה נבוכים, הרמב״ם גם קצת בכיוון הזה, אבל גם לדעת הרמב״ם, במורה נבוכים, עדיין יש פה קושי. הביטוי ותקצר נפשו בעמל ישראל, איך שלא נפרש את זה, זה פירוש משונה. ותקצר נפשו, רש"י אומר, בספר במדבר, קושי לסבול. מה זה קושי לסבול? ודאי לא את, 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 את התשובה לפי המלבים. ועדיין יש פה קושי, כבר גם לפי מי שאומר שהקדוש הוא מושיע אותנו, ועם ישראל חוזר בתשובה, ולכן הוא מקצר את העונש, אז למה מקצר נפשו? כביכול יש פה איזושהי בעיה בשמיים, כביכול, שלא מאפשר את, 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 את המהלך עד הסוף. אני רוצה בעצם פה לעמוד או להמשיך בדיוק כמו שהנביא בעצם נעצר פה ופותח את, פה אליינת יפתח עכשיו. זה היה איזה סיפור רקע במהלך, ועכשיו אנחנו ניגשים אל, אל, אל הסיפור של יפתח, ובואו נראה פה את הדברים. פסוק י' זיים, ויצעקו בני ישראל ויחנו בגלעד, ויעשו בני ישראל ויחנו במצפה. ואמרו העם שרי גלעד איש הרעהו, מי האיש שהחל ללחם בבני עמון? יהיה לראש לכל יושבי גלעד. אנחנו חייבים לחפש מישהו שינהיג אותנו, שיוכל להנהיג אותנו במלחמה, יש לנו פה בעיה. מי האיש שיוכל להיות מנהיג בעם ישראל בשעה קשה זו? ועכשיו אנחנו לומדים קצת היסטוריה, ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה. ויולד גלעד את יפתח. חז"ל פירשו את המושג פה בצורה, תכף נראה, קצת מעניינת. אבל בוא, גם אם נלך ונעסוק בפירוש המילולי, אנחנו פוגשים אדם שהוא גיבור חיל, אמא שלו מופקרת, צריך לראות מה ההפקרות, ויולד גלעד את יפתח. רוח הקודש מכרזת ואומרת, שמה? אולי אפשר להגיד שמצב כזה של הפקרות, מי יודע מי האבא? רוח הקודש אומרת חד משמעית, האבא זה אכן גלעד. ואף על פי כן, ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ואמרו לו, לא תנחה בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. אז פה לומדים איזה סיפור רקע, שמתברר שמה, נולדו ילדים מאישה אחרת, והם טוענים כלפיו, שאתה לא יורש את אבא, אתה מאישה אחרת. ואם הוא בן מאישה אחרת, אז מה? זו סיבה שלא ירש את אבא. ואם יש כמה נשים? אם תגידו, יגידו אחים, אתה לא בן של אבא. בסדר גמור. אם הם יטילו ספק, אתה לא אח שלנו בכלל. מי אומר שאתה אח? תביא DNA, תביא מה שאתה רוצה. לך תוכיח שאתה אחינו. אז זה כבר יכול להיות טענה. אבל הפסוק לא אומר את זה. הם לא אומרים את זה. אתה בן אישה אחרת. אז מה? וזה פותח בפני חז"ל הסבר קצת מטלטל. מה זאת אומרת במחילה אישה זונה? מעדה אחרת. סליחה, כמובן. משבט אחר. בהקשר של דורנו, שברוך השם כבר אנחנו לא שם מזמן, אבל עוד זוכרים בצעירותנו שעוד היו דיבורים כאלו, נישואים בין הדתיים. אבל בזמנם הבעיה מה היא? עם שבט אחר? אתה נושא אישה מיששכר? איך מסתכלים על אישה כזאת? במחילה, זונה. זה ההפקרות שלה מדובר. בין אישה אחרת אתה. אז בכלל לא עסוקים פה בבעיה של קשרות, וכן הוא הבן, ואין זה אז ויכוח. אבל האמא מעדה אחרת. ספר שופטים, אני אתן כמה מילים. ספר שופטים, חז"ל לימדו אותנו י"ב שופטים, י"ב שבטים. יש 12 שופטים ו-12 שבטים, שופטים. כל שבט ייתן, ינסה לתת את צורת ההנהגה, את הברכה שלו. יביא לידי ביטוי את מקומו, את תפקידו, כדי לתת, להנהיג את עם ישראל. עד שיתברר, אחרי כל אחד מופיע את שלו, יבוא מישהו וירים את הכל למעלה. דוד מלכנו. אבל כל אחד בא ונותן את שלו. ולפשוטות, לא רק פילגש בגבעה זו בעיה שכולם נגד בנימין, אלא ברגע שהדבק הלאומי ואין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד פועל את פעולתו ופועל את מגמותיו, כל שבט יש לו את המגמות שלו, את התפקודים שלו, את העשייה שלו, וזה יוצר מציאות מאוד 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 לא פשוטה כלפי השאר. אני אביא רק דוגמה פשוטה מתחילת ספר שופטים, משהו מאוד מעניין, משהו מאוד יפה. על התחלה בפסוק ב' ג', והיום השם, הם שואלים פסוק א', מי יעלה בראשונה? יהודה יעלה בראשונה. ראשונים, תמיד אנחנו, אנשי יהודה, הולכים ראשונים, מצוין. ואז מה הם אומרים? והם יודע לשמעון אחיו, עלה איתי בגורל, בגורלי, ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורליך. והלכת לו שמעון. יהודה אומר, שמעון, בואו, הולכים ביחד, שילוב כוחות, זה מנצח. והם עושים את זה, מצוין. רק מה הבעיה? האם נוכל לדמיין חס וחלילה מציאות כזאת אצלנו? אנשי יהודה אומרים, אנשי שומרון, תבוא איתנו ללחם, אז אנחנו נלחם איתכם ביחד. או אנשי תל אביב יגידו, אנשי קריית שמונה, אם אתם תבואו, או אנשי קריית שמונה יגידו, אם אתם תבואו אלינו, אני אבוא אליכם. מה זאת אומרת? ואם יגיד מישהו, אני לא בא, אז לא נלחם? אם יש יגיד, לא רוצה צבא, אני מתנגד לצבא, אז הצבא לא ישמור עליו? ודאי שכן. מה זאת אומרת? אנחנו עם אחד. וגם אם יש מישהו, במחילה, טיפש, שחושב שהוא לא צריך להתקשור לעם שלנו, אז אנחנו לא נשמור עליו. כמה אזהרות נסיעה יש לנו, וכולם יוצאים, הרבה יוצאים, וצריכים לשמור עליהם עדיין. וכמה מדי ישראל שומעת על כולנו. צהל ושומע על כולנו. אין דבר כזה. אתה תשמור עליי, נשמור עליך, שמור לי ושמור לך. זה לא צבא. זה לא מדינה. נכון? זה שבטיות. וכך כל הספר, פרק א' וגם בהמשך, הספר הזה מבטא כל שבט מביא די ביטוי את המיוחד שבו. ננחם את עצמנו. כמו ילדים בבית. אני מניח שכמה כבר זכו לגדל ילדים בבית. ו... שמעתי, כמובן לא אצלנו אף פעם, אבל שמעתי על בתים שילדים הולכים מכות, נכון? פה אצלנו זה לא קרה, אצל ינים, כמו שאומרים, אצלם קרה דבר כזה, נכון? פעם קרה דבר כזה. מכות, מכות. הם אוהבים זה את זה? הוא אומר, אני רוצה לרוג אותך. אבל כמה הוא אוהב אותו. ברגע שמשהו קורה לו, הוא שם בשבילו, עד הסוף. למה? בגלל שכל אחד בתוך הבית צריך למצוא את מקומו, מיוחד. כשזוכים לריבוי ברכה, אז כל אחד צריך, איפה המקום שלי בתוך הבית? מי אני? ביחס לאחר יותר גדול, אחר יותר קטן, כולם מוצ'ו, 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 כולם אוהבים אותו, אחר גדול, כולם מעריכים אותו, איפה אני? ואז אני מוצא את עצמי, איך אני דוחף אותו, מפיל אותו, שובר את הראש של ההוא וכו'. אבל זה תהליך טבעי, זה נורמלי, ככה ילדים גדלים, וזה בסדר גמור. כלומר, לא להגיד להם קדימה, כסח. לא צריך להגיד, הם יעשו את זה לבד, הם לא צריכים אותנו. אבל אנחנו לא צריכים להתעלף מהדבר הזה. זה מה שקורה, כדי שכל אחד מצא את מקומו, וזה מה שקורה בספר שופטים. כל אחד מחפש את מקומו. עד כדי כך, שמילים לא יפות אחד על השני. וכשמישהי משבט אחר מתחתן בתוך השבט, במקום להגיד, איזה כבוד, כולם עושים להתחתן אצלנו, אנחנו השבט אחר, לא, היא זונה. כך או כך, אנחנו פה ודאי בבעיה, אבל אני חושב שהבעיה עוד קטנה. פסוק ג', ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בעצתו, והתלקטו יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. זהו. אז מתברר שהם הצליחו, ותכף נראה מי היה שותף להצלחה הזאת. הם מצליחים להבריח אותו מהירושה של אבא, מהבית של אבא, והוא נאלץ לברוח לארץ טוב, ואנשים ריקים יוצאים ממנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה לסיפור שפתחנו. והיה מימים ויחמו בני עמון עם ישראל. ויהי כאשר נחמו בני עמון עם ישראל, ויחו זקני גלעד לקחת יפתח מארץ טוב. אין להם מנהיג. אז אין ברירה, הולכים לקחת יפתח. הוא יודע להנהיג. ויאמרו ליפתח, לך והייתה לנו לקצין, ונחמה בבני עמון. אנחנו מבקשים, תבוא ליד קצין. פסוק ז', ויאמר יפתח זקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ותגרשו מבית אבי. מדוע באתם אליי עתה כאשר צהל לכם? מה מתברר? שהאחים הצעירים לא לבד הצליחו להעיף את האח הבוגר. מי היה שותף למרמה, לתרמית? זקני גלעד. השופטים, הזקנים, אתם כולכם הייתם נגדי. אמא משבט אחר. פסול, פגום. עכשיו אתם באים אליי? זרקתם אותי מהבית שלי. נשארתם אותי מנחלתי, ועכשיו אתם באים כשצר לכם? שאלה קשה. מה לענות לו? בואו נראה, מה הם עונים? והם הוא זקני גלעד יפתח, לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו ולחמת בבני עמון. מה התשובה? הוא בא אומר, אז זרקתם אותי, ועכשיו כשאתם צריכים את הבאים? כן, כן. כן. דו-שיח של חרשים. אתה לא שואתם מה, הוא האשים אתכם? אתם זרקתם אותי? כן, כן, לכם באנו ביקשנו את שתהיה המנהיג שלנו. ואחרי זה, ויום יפתח, פסוק ת' אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי לכם בני עמון, אתה נשאר אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. זה מה שהם אמרו לו, לא? יש לנו קושי. הוא אומר, אתם זרקתם אותי, עכשיו אתם באים? הם אומרים, אנחנו באים, אנחנו צריכים אותך להיות מנהיג. הוא אומר, אם אני אנצח, אני אהיה מנהיג. כאילו, אף אחד לא שומע מה ששני אומר. כל אחד מדבר מה שיש לו להגיד. משונה. ואמרו זקני גלעד יפתח, השם יש שומע בינותינו, אם לא כדברך כן נעשה. הם אמרו את זה, הוא אמר את זה, השם גם ישמע. ואיך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש קצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצבא. כבר הוא קיבל זמן לפני השם, להגיד כל מה שיש לו, את כל דבריו על הלב. ואני מבין למה, בגלל שהם לא מקשיבים לו בכלל. אין לי מי לדבר פה. אני רוצה ככה קצת יותר עמוק להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. באמת אפשר לסמוך עליהם? ישאל יפתח את עצמו. הם צריכים אותי, אז הם מבקשים ממני להיות המנהיג. כשלא היו צריכים אותי, זרקו אותי. וכשלא יצטרכו אותי אחר כך, מה יעשו? אבל מאוד מעניין פה, בגלל שיפתח אומר משהו פחות ממה שהם אומרים. הוא אמר, אם תלך, הם אמרו, סליחה, פסוק ח', היית לראש הקצין לכל יושבי גלעד, הלכת עמנו, נלחמת בני עמון, תהיה ראש קצין. והוא בא ואומר, אם אתם משיבו אותי לכם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אני אוכל לכם לראש. כלומר מה? הוא מתנה. מה התנאי שלו? אם אני אצליח. הוא, תבוא אותי לכם, תהיה קצין שלנו, תהיה ראש שלנו. גם פה יש פה משהו מאוד מעניין, שהמכרז יצא בהתחלה על ראש, והם הציעו לו להיות קצין. כלומר, הם באו אליו מתחילה רק בתור, תהיה קצין שלנו. ולא תהיה מנהיג שלנו. וזה ודאי עוד מערער קצת את הביטחון שלו בתוך המציאות. אבל גם מעבר לזה, הוא אומר, אם אני אצליח, אני אהיה הראש. הם אמרו, תהיה הראש שלנו. הוא אומר, אם אני אצליח, למה אני אצליח? אז כמו שאמרתי, אין ספק, שמידת הביטחון שלו בדבריהם הוא לא בשמיים. ולכן הוא מדבר את כל הדברים לפני השם. אני רוצה שהשם ישמע את כל זה. שהקדוש ברוך הוא יערב למציאות הזאת. וכבר אני רוצה להפליג לעוד נקודה מאוד מאוד מרכזית. אחד הדברים המהותיים אצל השופטים זוהי סוגיית האמון. לאורך כל הדרך, השופטים, כיוון שהם לא מתמנים מלמעלה, אלא צומחים מלמטה, הם, יש בהם מידת אמון גדולה מאוד בעם ישראל. משמעות הדבר היא מאוד מאוד עוצמתית. במיוחד אם לא עושים תשובה. לצאת למלחמה עם חבורת נוכלים זו בעיה. לצאת למלחמה עם חבורה שחוטים ופושים זו גם בעיה. הצרה באה בגלל החטא. ועכשיו מה יקרה? יוצאים למלחמה, אבל לא תקנו. אז מה יקרה? כדי לצאת למלחמה ולנצח, רק מכוח תפילה, בלי תשובה, צריך הרבה אמון של המנהיג בעם, והידי זה העם במנהיג. כן? שלא יהיה כמו אותו ציור של אדם שתקוע לו באיזה טיול בהודו, ופתאום אירוע לב, והוא צריך באיזה בית חולים, שהיה מאוד מודרני לפני 300 שנה, לעבור עכשיו ניתוח לב, כשהרופא הכי בכיר זה סנדלר סוג דלית. טוב, אז מה אומרים לאדם הזה לפני הניתוח? מה יגיד הפציינט לפני הניתוח? שהוא מבין שאולי הוא יצא בתור סנדל טוב. זה היה המצב הטוב אולי שיצא מזה. אז הוא יכול להגיד, אפס אחד. מי עשה אותך רופא בכלל? אתה לא שווה כלום. לירוק עליו. הוא יכול להגיד לו, תהיה חזק, תהיה מרוכז, אני סומך עליך. אתה מציע את החיים שלי. אתה יודע, אתה איזה כוח יש לך. אתה מסוגל לזה, אתה יכול. זה המשימה של שופטים. חבר'ה, אתם יכולים. אנחנו נתאמץ. גדעון, בא. שומע. את מה שהחולם שומע, אומר שם, גדעון, כן, אנחנו מסוגלים. נכון, רק 300 איש, כל השאר הם בבעיות. אבל בכלל, לאורך כל הדרך, זה יסוד גדול. המדרש אומר, זה התחיל כבר מיותניה בן כנז. אומר, יותניה בן כנז הקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת שבכל מצב אתה מציל אותנו. אז תציל אותנו, קדימה. אז מה אם אנחנו חוטאים? תציל אותנו. המדרש בתחילת שמות רבה. המציאות הזאת של הצלה במקום בעייתי הוא תלוי לגמרי באמון שההורה נותן בילד, במקבילה שלנו, במנהיג שנותן באומה, זה היסוד הגדול שמאפשר לצאת למלחמה ולנצח מכוח תפילה. ומה המצב אצל יפתח? על הפנים. הוא לא מאמין בהם, הם לא מאמינים בו. מצב קשה. ועכשיו, מתחיל מהלך ארוך, 15 פסוקים, של דיון דיפלומטי, שאני פחות רוצה להיכנס בו. אני לא מרגיש שזה נקודה מאוד מרכזית, למרות שהנביא נתן לו מרחב אדיר. על המלחמה הנביא יספר שני פסוקים בסך הכל. על המסע ומתן, שאני לא יודע כמה הוא מדויק, יש פה מרחב אדיר. מסע ומתן שלא הועיל כלום. בסופו של דבר אומר מלך עמון, אחרי שיפתח מנסה להגיד לו, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה... כן, אתם כבשתם אותנו. לפני 300 שנה, אנחנו לא כבשנו אתכם, בכלל לא קשור אליכם, אנחנו את סיחון כבשנו, מה אתה רוצה מאיתנו? וכו' וכו'. אפשר לדון על הדברים, הם לא פשוטים, אבל שורה תחתונה, מלך עמון לא מקבל, פסוק כ"ח, ולא שמע מלך בני עמון את דברי יפתח, אשר שלח אליו, ותירא יפתח רוח השם, פסוק כ"ט, ויבוא את גלעד ואת מנשה, ויבוא את מצפה גלעד, מצפה גלעד עבר בני עמון. וידע יפתח נדר השם ויאמר, אם נתון תיתן בני עמון בידי, ויצא אשר יצא מבדתי ביתי לקראתי בשובי שלום בני עמון, ויהיה להשם ולתירו עולה. עכשיו שני פסוקים. ויבוא יפתח את בני עמון וילחם בם ויתנה השם בידו. ויקם מערוער עד בואכה מינית 20 עיר ועד עבד כרמי מכה גדולה מאוד ויקנו בני עמון בני בני ישראל. אל מול כל השופטים להוציא את עתניאל שאין לנו שום תיאור. אבל כל השאר תיאור ארוך על הישועה האלוקית. הוא הצליח. פסוק אחד וחצי, שני פסוקים, הוא הצליח. הוא מיגר את האויב וזהו. ועכשיו מה? ויבוא יפתח המצפה על ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים וחולות, ורק יחידה, אין לו ממנו, אין לו מעצמו, בן או בת. מה הוא חשב? מה הוא חשב מההתחלה כשהוא נדר את הנדר ההזוי הזה? שהפרה עדנה תצא לקראתו? שהכבשה הבחירה תבוא? איזה יופי שהגעת, טק, 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 700 קילו, רצה לקראתו, מה זה? מה הוא חשב? איזה מנדר זה? לא חשבת שביתך תצא? אשתך, ביתך, בנך, משהו? יש רק בת? אחת? אז מה דמיינת לעצמך? איזה מין דבר? ופה נדמה לי שאנחנו מתחילים לפתוח את הסוגיה הלא פשוטה שיפתח. הוא לא דמיין. למה הוא לא דמיין? הוא גדל בבית? העיף אותו מהבית. לא גדל בבית. אדם שגדל בחסך גדול מאוד, כנראה מושגים הכי בסיסיים שכולנו מכירים, הוא לא זכה להם. הוא השם? לא. אבל אדם שמדמיין שתחזור מהקרב, איזה פרה בחירה תצא לקראתו, איזה כבשה שמנה תצא, זה אדם שלא יודע. לא יודע מה זה בית, לא יודע מה זה ילדים, לא יודע מה זה אהבה. נכון, גירשו אותו. הוא לא קיבל אהבה. לא מאחים לפחות. לא מאנשיה. וזה יוצא מושג שנקרא צלקת. צלקות זה סוגיה שהולכת איתנו בחיים הרבה פעמים. יש צלקות בגוף, יש צלקות בנפש, יש צלקות. לא כל צלקת מגיבה אתמול כמו היום. נכון, נכון, למרות ששם להבין מה זה שהיה לבד, לא כל כך פשוט. המדרש אומר, אבל לכאור הפשט הכתובים, הוא גדל עם אבא שהכל בסדר. נכון, האחים צועקים עליו, האחים הגדולים, בסיפור שם מול גוליית. בסדר, ואז אמרנו, אחים צועקים, זה דבר אחד. לגרש מהבית זה סיפור אחר. ולקרוא לאמא, שהיא במחילה, כן, זונה, רק להדהד את המילה הזו בתוך הבית. האמא שלך, האמא שלך, זונה, האמא שלך. כן, השימוש בזה, זה קורע, זה הורס את הלב. אז לעניות דעתי, אנחנו פוגשים פה דמות שהוא בא והוא יוצא לדרך מלכתחילה במקום מאוד מאוד בעייתי. אמון כלפי הזקנים אין לו, בצדק. אמון או הבנה מה זה בית אין לו, הוא לא אשם. והדבר הזה מוליד משהו. משהו פה כבר כן אשם. משהו מאוד מאוד בעייתי. האדם יוצא מנקודות הנחה מסוימות בנפש שלא הוא הוליד לעצמו, נולדו לו. אבל מה שקורה מזה, זה תלוי בנו. זה אנחנו. בחירה, אכן. ולפעמים נכון, יש אנשים שהבחירה בהם בטוב, לבחור באמון, זה קל להם. גדלו באמון והם בוחרים באמון בקלות. ויש אנשים שלא זכרו לגדול באמון, ויש לזה מלחמה, והם בוחרים להאמין, לתת אמון, לקבל אמון, לתת אמון, להאמין במציאות, גם אם חטפו סטרות לחי, ימין ושמאל. יש ויש. ויש מישהו שלא עומד בזה. יש מישהו שלא עומד, אני לא בא לשפוט. השאלה, לאן זה גורר אותך, את זה כן נסתכל, נצטרך להתבונן בזה. ועכשיו מתחיל גם מסע ומתן לא פשוט. פסוק למד, ויקרא אותו אתה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי, אחרי אחרתני, ואת היית פה אחריי, ואנוכי פציתי פי על השם, ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו אבי, פצית את פיך על השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי שעשה לך השם נקמות מאויביך, מבני עמון. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הפה מני שניים חודשים, וחברתי על הרים, והפקד בתולי אנוכי ורעותיי, ויום מלכי, וישלח אותה שני חודשים, ותכי ויותר, ותפקד בתוליה על הרים, וכת שניים חודשים, ותשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידע איש, ותהי חוק בישראל. מהם ימים מה תיאחד בבת ישראל, לתנות לבת יפתח ילדי הבת ים בשנה. הדברים כל כך נוראים, אקדים ואומר, האבן עזרא אומר שהנדר היה שאם נצא בעל חיים מהבית, אני אקיב אותו קורבן, ואם בן אדם יהיה נזיר להשם, כאילו כל חייה, כל חייו יעבוד את השם מבלי להקים משפחה וכו' וכו'. גם לא מי יודע מה הדבר הכי בריא, כידוע. אבל אומר בן עזרא שהוא לא הורג אותה. הרמב"ן באריכות גדולה מאוד אומר, אמנם נכון, לא כתוב פה את המילים מפורשות. זה כל כך מטלטל, כל כך מזעזע, אבל הוא עשה את זה. אחרת לא מובן, למה בנות סבוכות, ועוד 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 ועוד. לאן הגענו? מה חשב יפתח? הרמב"ן אומר שהוא הרג אותה. שהוא הקריב אותה, קורבן. חז"ל גם אומרים את זה. חז"ל גם אומרים את זה. והבאתי פה את המדרש שהוא מעניין. יש פה מדרש ארוך בדף שלנו, מדרש תנחומה. דבר אחר, איש כי אפלי נדר, זה שמע פרי צדיק עץ חיים. זה התורה, שמתוך שהוא בן תורה הוא למד, האח לוקח נפשות, שמה לוקח נפשות, חכם. וכן אתה מוצא בפתח הגלדים, בני שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. אמתי בשעה שנחם, בני המון. ונדר, שנאמר בידה יפתח, נדר השם, והיה יוצא בתוך ביתי. באותה שעה, כעס לה בקדוש בו. מה גם, אי יוצא ביתו, כלב או חזיר, או גמה, יקריב בפניי. זימן לו הקדוש ברוך הוא ביתו, שנאמר, הנה ביתו יצא לקראתו. ויקרא אותו אותה. אבל פנחס היה שם. טוב, זה, תכף אנחנו נחזור לדבר הזה. רגע, אפשר להתיר נדר. אפשר להתיר נדר. זה עוד לפנינו. אבל אולי עוד לפני כן, אני אשאל עוד שאלה אחת. האדם, אני יכול לנדור ולאסור את כולכם מלגעת בשעון שלי. זה שלי. אם הייתי רוצה לנדור נדר, לאסור את השעון שלי עליכם, שאף אחד לא יכול להשתמש בזה. צורה אחת של נדר. אני יכול גם באותה מידה לבוא ולהגיד, אני לא אהנה מהשעון של אף אחד פה. האם אני יכול לבוא ולהגיד שאת אסור לך להשתמש בשעון שלה? איך אני מתערב? מישהו אחר. אני יכול את מה שיש בידי לאסור עליכם, אני יכול את מה שיש לכם לאסור עליי, אני לא יכול לאסור את אחת על השנייה. אני גם לא יכול להקריב קורבן. בן אדם? מה זה יעזור? מצד מה יוכל הנדר של אדם להועיל להקריב קורבן? אמנם, יש מי שרוצה להגיד שהוא חושב את עצמו למלך, ומלך, בתור מלך יכול. אבל כמובן זה רק אם זה דבר שהוא נוגע למלכות, הוא יכול להרוג, הוא יכול, מי שמורד במלכות, הוא לא יכול להקריב בן אדם. ונחלקו את חז"ל, האם בכלל הנדר תפס באיזושהי מידה? כלומר, שהערך שלה הוא צריך לתת לשמיים, שאם היא שווה 30,000 שקל, אז כשהוא נדר להקריב אותה, הוא צריך את ה-30,000 שקל לתת לבית המקדש, או, ברחוב יש לקיש נחלקו, שגם את זה אפילו לא, זה כלום, לא תופס בכלל, אין שום משמעות לנדר הזה. והוא הולך ומקריב אותה. השם ישמרנו. זה המנהיג שלנו. אני באמת מבין למה לא כך סומכים עליו. גם אני לא יודע אם הייתי סומך עליו. סליחה? ודאי. ופה אני כן רוצה בתוך המדרש, רק אני חשבתי שקבקבתי את זה. רגע. כן, לא, לא, משהו בהמשך. הנה, הסוף המדרש, בסוף. הנה, הקבקוב האחרון. כיוון שלא מצא פתח, אנחנו תכף נחזור לכל לפני כן, להתיר את נדרו, עלה ושחטה לפני הקדוש ברוך הוא. ורוח הקודש צובחת, נפשות הייתי מבקש תגיד לפניי? הוא מביא את הפסוק מירמיהו, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי, אשר לא ציוויתי לאברהם שישחוט את בנו, אלא אמרתי לו, אל תשלח אתך לנער. בשביל הדיחה, האח היה אברהם עושה את צוני. שהוא אותו אומרים, הקדוש ברוך הוא חבר אברהם. הוי אשר ציוויתי לאברהם לשחוט בנו ודאי, ולא דיברתי ליפתח להקריב לי ביתו, ולא עלתה ליבי שיפול מלך מואב ביד מלך ישראל ויקריב בנו בכורו. עוד שני מקרים של הקרבה של ילדים, זה הסיפור של יפתח וביתו, ומלך מואב שמקריב את בנו בכורו על החומה, פסוק לא מספיק מבורר, יש שם פתאום כעס על עם ישראל, הם כמעט כבשו את המלך, והוא מקריב את הבן, ומשהו שם מתרחש. אבל אומר ימיהו, אשר לא ציוויתי, ולא דיברתי, ולא עלתה ליבי, מה פתאום? בני אדם? לא מקריבים בני אדם, אין דבר כזה. כאשר מעניין, שמתי לב, איזה פועל חז"ל השליחו על יפתח, שלא דיברתי. יש דבר אחד שמלא פה אצל יפתח, מה? דיבורים. הוא מדבר את דברו לפני השם, הוא מדבר עם זה, יש לו מסע ומתן של 15 פסוקים עם מלך המון, מה אתה רוצה ממני? והוא נודר נדר, הוא מדבר. הוא מדבר. ושלא דיברתי, אומר הקדוש, אני לא דיברתי את זה, זה דיבור שלך. ואולי גם המסע ומתן זה לא דיבור אלוקי מוחלט. לא יודע מה דברים נכונים. פה אני רוצה להתחיל ל... או, טוב, אולי בכל זאת, כמו שאמרתי לגבי המדרש, נוסיף את דברי המדרש, שפתרון פשוט היה. אני חוזר על מתחילת המדרש. ולא פנחס היה שם המקווקב, והוא אמר, לא אוכל לשוב, תתיר את הנדר. אז פנחס אמר, אני כהן גדול, בן כהן גדול, אשפיל עצמי ללכת עם הארץ. האדם הזה, השם ישמרנו. עם הארץ זה קטן עליו, זה גדול עליו. ויפתח אמר, אני ראש שבטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ללכת להיות. מבין שניהם איבדה ההוא עלובה. עכשיו, זה בכלל לוקח אותנו למקום מאוד מאוד מורכב. אמר לי פעם, הרב רמר זה צד, בשם הרב ציודה, שכל הבנות בספר שופטים זה כנסת ישראל. כל הבנות, כל הנשים פה זה כנסת ישראל. אז יש פה ריב בין יפתח לבין פנחס, ומי סובל? כנסת ישראל. הבת, שהיא בעצם, זה האומה. זה כולנו. ופה אני רוצה להוסיף עוד מימד שהוא קצת הצידה, אבל אני חושב שהוא משמעותי בפני עצמו. מה קורה לאיש רוח שמתנתק מאיש המעשה? ומה קורה לאיש המעשה שמתנתק מאיש הרוח? אנחנו כמובן, פשוט לנו ביותר, איש מעשה שאיבד את הכהן, הוא איבד את הרוח שלו. ואיש הרוח שהוא לא מנותק מהמנהיג, הוא איבד את המעשיות שלו. והמדרש מלמד אותנו אחרת. אומר המדרש, ושניהם נתחייבו דמיה, פנחס הוא לא איבד את העם. נסתקה מנוח הקודש. הוא איבד את הקדושה שלו, את הרוח שלו. מי שלא מחובה על הגוף, אין לו רוח. איש הרוח, הנשמה שמסתלקת, אין בה את הרוח שלה. ויפתח, מה קרה לו? נתפזרו עצמותיו. לא איבד את הרוח, הוא איבד את החומר. איש החומר שלא מחובה לרוח, מאבד את החומר. ואיש הרוח לא מחובה לחומר, מאבד את הרוח. שלמה ויקבר בערי גלעד. מה זה בערי גלעד? חזר אומרים, הוא היה מצורע. וכל פעם היה נופל עוד חתיכה מהגוף שלו וקברו אותו במחילה, בתבזורת. מנהיג שאין לו כהן גדול, הוא לא מנהיג. הכל מתפזר. וכהן גדול שאין לו עם, אין לו רוח. כן? זה אותו פנחס, ופה כנראה בשלב הזה הכהונה עוברת לבית איתמר, עד ימי דוד, שאז זה חוזר חזרה לבית אלעזר. כלומר, זה פשוט שאדם שאין לו איש רוח שמדריך אותו, אז אין לו רוח. זה פשוט, זה ודאי נכון. אבל החידוש פה הוא שגם אין לו חומר. אדם שאין לו רוח, אין לו חומר. אדם שאין לו מנהיג, אדם שאין לו רב. שם ישמרנו, כמה נפלא שיש רבנים. אדם שיש לו רב, יש לו את החומר שלו, את החיים שלו. אדם שאין לו את זה, אין לו כלום. ואיש הרוח, הנביא שאין לו את העם, ודאי שאין לו את הנבואה, אבל גם אין לו את העם, אין לו כלום, אין לו שום דבר. הוא איבד את הכל. השילוב של הדברים זה נותן לו את החיות. הנביא יש לו כוח נבואי בגלל העם, שכל זמן שיש עם, יש דיבור עם משה רבינו אפילו. כן? כשעם ישראל לא בסדר, אז אין דיבור עם משה. כלומר, המציאות היא שהכל נבנה ביחד, אבל כשהכל מפורק, ופה אני חוזר לצלקות, ואני רוצה לחזור לתחילת דבריי, למה התשובה לא מתקבלת? ונראה לי שמציאות מאוד פשוטה. אולי לא פשוטה, אני לא יודע. תשובה זה עמל, זה עבודה. ודאי מדרגות שונות יש בתשובה. חזם למדים אותנו שיש מצבים שמה, יש דברים שמעכבים את התשובה. יש צלקות בנפש שהן לא נותנות לתשובה להתממש. אין מה לעשות. יש צלקות כאלו. מפרשים המפרשים, רגע, זה לא בכלל לא. אם אדם עושה תשובה באמת, זה תמיד יעזור. שמעתי פעם בחדשות, לפני המון שנים, סיפור. צנחן שצנח, צניחת לילה, והחוט, בזמן, לפני הצניחה, נכחה סביב כף פרק ידו, הוא צנח, כמובן כל כובד משקלו, והחוט פשוט חתך את כף ידו. הגיע למטה, הטיסו אותו, כל זה בחדשות היה, הטיסו אותו לבית חולים. הפלוגה סיימה את הצניחה, כולם הגיעו, נעמדו, זה היה בלילה, חיפשו עד שמצאו את כף היד, הטיסו את כף היד לבית חולים, ושם, כל זה בחדשות, 14 שעות ניתוח, והרופא החזיר לו את היד, חיבר את זה חזרה. יאמר אדם פשוט, לא חבל הזמן, דבק 3 שניות, לא? טק. לא, כמובן, זה לא הולך ככה. דבר חי, זה צריך לחבר נים לנים, וריד לבריד, מפרק למפרק, אתה עצב לעצב, אתה צריך לייצר פה משהו חי. אתה לא יכול לדביק דבק 3 שניות. זה נרכב, זה מת. ואני חושב שזה לא היה 14 שעות ניתוח. אני מניח שזה היה 30 שנה שהרופא הזה למד, והיה עם כל הניסיון החיים שלו, ו-14 שעות. משמעות הדבר, אפשר לתקן הרבה דברים מאוד מאוד. אפשר לתקן. אפשר לחבר. רק זו עבודה גדולה מאוד. כל נים. להבין כל דבר שהתנתק בנפש, בחטא. מה יתנתק ואיך אני מתקן את זה? אדם שמצליח לתקן כל מה שהוא עיוות, כל פרוטה שהוא גנב, הוא יודע לאן נחזיר, זה תיקון גדול. לא אומר, אני רוצה לתקן. אדם שגנב מהציבור, זה בעיה. אחד הדברים שמעכבים תשובה. למה? קשה להחזיר. איך תתקן? איך תתקן את כל מה שעיוותת? כלומר, אפשר לעשות תשובה, אבל יש דברים שמעכבים, שמושכים, שלא נותנים. אתה לא מצליח להשלים את התמונה עד הסוף. המציאות הזאת, היא מופיעה פה אצלנו. עם ישראל עושה תשובה, פעם אחת ויחידה בספר, וזו בעיה. למה? מפני שאנחנו באים כבר עם 300 שנים של תקלות, של קשיים, של עיוותים, עמל. מה שלא נגדיר פה, מה שמפרשים רש"י והרלב"ג הביאו. אנחנו באים עם בעיות מסוימות. כמו שיפתח, גדל עם בעיות. והוא לא מעלה על דעתו שביתו תצא לקראתו. נכון. הוא לא מעלה על דעתו שביתו תצא לקראתו. אז זו מציאות נתונה בנפש. האם אפשר להתגבר על זה? אפשר. רק שזה קשה מאוד מאוד. היה יכול יפתח להתגבר. רק הוא מפחד. הוא מפחד על הדיבורים שלו. הוא כל כולו דיבור. ואם הוא פעם אחת ימחל על הדיבורים, אז גם הם הבטיחו להיות מנהיג. הם ימחלו, הם יתירו את הנדר. אפשר לעשות הרבה דברים בהתרת נדרים. ואדם שאין לו אמון, הוא מצא בבעיה, אמרנו. אז אפשר להרים ידיים ולהגיד המצב על הפנים. או אפשר להרים ידיים ולהגיד, תראה, אולי כהן הגדול תסביר לי מה לעשות. אבל הוא לא נותן לעצמו את ההזדמנות הזאת. עם ישראל, במקביל, היא מבטאת את עם ישראל. אנחנו בבעיה. כלומר, כמה זה פשוט להגיד, אני צריך לחזור בתשובה. כמה זה מורכב. כולנו מכירים את זה. לא שהתשובה שלנו לא טובה, אנחנו חוזרים ברוך השם, הרבה מאוד, מתקנים, כל שנה, לקראת ימים נוראים, אנחנו עומדים במשימות גדולות, וברוך השם, זכינו כולנו, ברוך השם. אבל באמת, לבנות תשובה שלמה, תשובה מאהבה, תשובה שהיא מתקנת את הכל, שהיא מחברת כל נים לשורש, ששם גם הדברים הקשים, הצלקות הקשות שיש לנו, מי שמתמצא בצלקות, לצערי אני מכיר בזה, זה אור שלא נושם כל כך. זה אור שהוא לא הוא קשה. הוא לא קל במפרקים, הצלקות, הן עוד יותר קשות. ועוד, ועוד, יש חיסרונות בצלקות. אפשר לחיות איתם. ברוך השם, אצלנו בבית חיים עם זה, ברוך השם, בסדר גמור. יש לי בת, 85% צלקות בגוף. אבל ברוך השם, חיה וברוך השם. זכינו הרבה נכדים מאז, גם כן. שפע, פלא אלוקי. אפשר לחיות עם צלקות, אבל צריך להכיר את המגבלות, להכיר את החסרות. איפה אני תקוע? איפה אני מתקשה? איפה יש דברים שמעכבים את התשובה שלי? ועם ישראל לא מכיר את זה עדיין. אז נכון, סיכום של דבר. המקרה היחיד של תשובה בספר שופטים זה אצלנו. אבל התשובה הזאת היא מוגבלת. למה דווקא כאן? זאת שאלה נפלאה. כלומר, מה הביא? אני מחדד את השאלה. מה הביא שהיום סוף סוף עם ישראל אומר, אני רוצה לתקן. אני מבין שהגענו כבר לשפל השפלים. ותפילה, זה טוב במצבים יותר פשוטים, אבל כשאתה בזבל, במחילה, אתה צריך לתקן, צריך לצאת, לא יעזור שום דבר. הצעקה אל השם, היא לא מספקת לך כרגע. ועם ישראל נמצא במקום כזה, אנחנו רואים איזה מין ישועה זאת, איזה מין מנהיג זה. הורג את הבת שלו? זה המנהיגות? אנחנו בבעיה גדולה. התשובה היא, אמנם היא מתייחסת לסיפור של שמשון, ששם אפילו תפילה אין, בגלל ששם ייאוש מוחלט כבר. שמשון זה דור שמתייאש, הורים שאין להם ילדים, הם אפילו מתפללים להשם. אין שם תפילה. אשת מנוח לא מתפללת, שום דבר. אנחנו יורדים מדחי על דחי. כשאני מלמד ספר שופטים, אני לא מצייר את העיגול, אני מצייר גרף. אני מצייר גרף, ואם הגרף, הלוח נגמר לי פה, אז לאט לאט יורדים, 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 יורדים. אני על הקיר יורד עד למטה. המצב של ספר שופטים הוא קטסטרופה בסופו. עסקנו פה שנה אחת בפלגש בגבעה. בכלל, אפשר לדמיין את המציאות הזאת. כן. נכון. נכון. אבל פה, נגיד את התשובה הכי פשוטה, כמה כיף להיות בבית. אפשר, ילד יכול לעשות שטויות כמה שהוא רוצה בבית. ותמיד יחבקו אותו בבית. כשאנחנו בגלות ועושים שטויות, עוד שנייה נעלמים. בבית, לפעמים מגיעים למקומות מאוד מאוד קשים. ואתה בבית, משהו שומר עליך. א', ב', גדעון טען את הטענה הזאת, הוא באמת הצליח לגאול את עם ישראל בתקופתו, בזכות הסניגוריה שלימד עם ישראל, תושיע אותם למרות זאת. אבל צריך מישהו שיזעק את זה. יש גמרא מפורסמת על נחוניה חופר שיחין, שהיה חופר בורות ולטובת עם ישראל, שיהיה בורות מים לאורך הדרך, שעולי רגלים. והבת שלו פעם נפלה תוך בור מים, ובאו חברים לדוסה ואמרו לו, אל תדאגו, זה בסדר. אבל הבן נפטר בצמא. אז שואלים שם, איך זה יכול להיות? למה? הוא נסר את נפשו על מים, אז איך זה קרה? אומר התוספות, ישנים שם, שלא היה רבי חנינא בן דוסא שיגיד את הדבר הזה כלפי שמיא. ריבונו שם, הוא מסר את נפשו. לא היה מי שיתפלל להגיד את הדברים. תפילה יוצרת מציאות. אז גדעון אמר את זה, זה נוצר. יפתח לא היה להגיד את זה. אז לא היה מישהו שילמד זכות על עם ישראל. אז זה לא עבד. אז אנחנו פה מסיימים בסוגיה הזאת של תשובה בספר. אנחנו פוגשים פה את המורכבות במצב של צלקות נוראות בנפש של האומה, שיש תשובה, היא לא מספקת. אנחנו לא נזלזל בה. יש משהו פה, זה פועל. אבל זה בא לידי ביטוי כמו שפגשנו את המנהיג עם הצלקות בנפש, ככה דור. ולכן הקדוש ברוך הוא, ותקצר נפשו בעמל ישראל, הקושי כביכול כלפי שמיא, שהוא לא מצליח לעזור לנו כביכול, בגלל החסרונות שבאנו. ואם אנחנו מתרוממים, אפשר לעשות תיקון. אין דבר שמעכב תשובה עד הסוף, אבל זה דורש את אותם מעשים המדויקים, מאוד מאוד, של תיקון שלם. חזקו ואמצו, שלום וברכה לכולם.
תודה רבה, הרב. כמה דברים. דבר ראשון, שיעור זה הוקדש לרפואת מאור בן ורד, רפואה שלמה. החלפות שיעורים. יש שתי שיעורים שהמקום שלהם הוחלף. שיעור ראשון זה השיעור של רחלי מונדשיין באולם אחד, והשיעור של הרב מנחם בורשטיין באולם שתיים. מי שמורה וכאן בהשתלמות, אל תשכחו, אתם צריכות לחתום פעמיים, תחילת יום וסוף יום. יש לכם מול בניין 4 עמדה להחתים, והשיעור הבא יתחיל בשעה 12:40. יום טוב.